שלום וברכה. פרשת בלק צריכה לעמוד לנגד עינינו לא רק כפרשה שעוסקת בנביא שקילל וניסה לפגוע בעם ישראל והקדוש ברוך הוא הפך את זה לטובה, אלא גם לפרשה שמבררת יסוד שמבדיל בינינו לבין אומות העולם. חז"ל אומרים במשנה באבות, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם. כלומר, אומרת המשנה באבות, יש חלוקה בין עם ישראל לבין בלעם. יש חלוקה יסודית לא רק בסוגיה של המפגש והכללה והברכה, אלא בעצם הטבע. יש טבעיות של בלעם הרשע, יש טבעיות של אברהם אבינו וצאצאיו. והמשיכה המשנה, מי שיש בידו שלושה דברים הללו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, מידיו של אברהם אבינו. לעומת זאת, מי שיש בו עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. כלומר, יש יסוד סגולי שמבחין בינינו לבין בלעם. בין עם ישראל לבין מבט שיש לפעמים לאומות העולם. עד כדי כך, אגב, שהיסוד הזה גם מכריע להלכה. הגמרא אומרת בסיפור, אומרת איזשהו יסוד הלכתי שנפסק להלכה. איפה הוא נפסק? בהלכות חזקה בעם ישראל. הרי אם אדם, למשל, פוגש אישה בעם ישראל, מחליטים להתחתן, אין דרישה, בוא נעשה בירור, אולי איפשהו בעבר הרחוק, בעצם הם בכלל לא יהודים. היהודים הם בחזקת כשרות אדם, שהוא חלק מקהילה. אני לא מדבר עכשיו על בירורי יהדות שעושים היום, כשאדם מגיע ופותח תיק נישואים, אבל במציאות המתוקנת, יש קהילה של יהודים בעולם, כל מי שבקהילה, הוא חלק מהקהילה, הוא חלק מעם ישראל, חזקת כשרות. ובאמת, ככה פוסק הרמב״ם להלכה, וככה גם השולחן ערוך, כל משפחות בחזקת כשרות, הוא מותר לישא מהם לכתחילה. זה היסוד שמוביל אותנו. אדם מציעים לו מפגש עם מישהי, הוא לא עושה ברורי יוחסין. אבל הרמב״ם מוסיף הערה. אף על פי כן, אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו בזו תמיד, או ראית משפחה אחת שהיא בעלת מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל, ואז פנים ביותר חוששים להן, וראוי להתרחק מהם, שאלו סימני פסלותם. וכן הפוסל את האחרים תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים, ואומר עליהם שממזרים, חוששים לו שמה ממזרו. ואם אמר שהם עבדים, חוששים שמה עבדו. שכל הפוסל במומו הוא פוסל. אומר הרמב״ם יסוד, דע לך, הטבעיות ההתנהגותית של עם ישראל היא התנהגות מסוימת, של עין טובה, של רוח מסוימת שנוכחת בעם ישראל. ואם אתה רואה אדם שבמגמה תמידית, אצלו, אצל משפחתו, יש רוח אחרת, חוששים מהם. וכן כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות, ושונא את הבריות, המלחמה הזאת היא הראתה עד כמה יש באויבים שלנו אכזריות טבעית, שורשית, ועד כמה בעם ישראל יש התנהגות אחרת לחלוטין. לכן אדם כזה שיש בו עזות פנים או אכזריות, שונא את הבריות, אינו גומל להם חסד, חוששים. שמה גבעוני הוא, שמה הוא לא יהודי. שסימני ישראל האומה הקדושה, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. כלומר, אומר הרמב״ם להלכה, דע לך, יש טבע לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא חתם בחותם אמת טבע בעם ישראל. ולכן ההבחנה שאומרת המשנה באבות, בתלמידיו של בלעם לתלמידיו של אברהם אבינו, זאת הבחנה בסגוליות הפנימית של עם ישראל. ובאמת הגמרא מביאה דוגמה, אומרת הגמרא בקידוש עם דף אי, יאו גברה, זה מנהר דעה. שהגיע למטבחיה בפומבדיטה, הגיע לאטליז בפומבדיטה, לא הכירו אותו, נכנס למין חוצפה כזאת, היא אומר, אבו לי ביסרה, אבו לי ביסרה, תביאו לי בשר. אמרו לו, רגע, רגע, יש פה תור, תחכה רגע. אנחנו עכשיו גם נותנים לשמה של רב יהודה בר יחזקאל, שהוא בא לקחת בשביל רבו, תשב, תחכה, ניתן לך. אמר במין זלזול כזה, מי זה בר שוויסקל, במין עיוות של השם שקדם לי? מי זה אותו יהודה בר שוויסקל על רבי יהודה בר יחזקאל, ככה עיוות את שמו, שהוא מקבל לפניי? הלכו ואמרו לרב יהודה שככה הוא דיבר וככה הוא התנהג, נידע אותו. אמרו לו שהוא רגיל לקרוא לאנשים עבד. הכריז עליו, עבד הוא. אותו אדם טבע את רב יהודה בר יחזקאל לדין. איך יכול להיות שאתה ככה מוציא את שמי ברבים? טבע אותו לדין תורה אצל רב נחמן. אמר להם, מה איתם השמתי? אמר לה, אי גברה, למה נידית את אותו אדם? אמר לו, צייר, שליחא דרבנן, הוא צייר את השמה שלי. אמר לו, טוב, אז תלקה אותו, אבל למה לנדות אותו? אמר, מכיוון שהוא מכריז על אנשים שהם עבד. ויש לנו תנאי שכל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשפחו לעולם. שאל אותו רב, נחמן, אבל בסדר, בכל אופן, לחשוש, אני מבין, אבל להכריז עליו? תוך כדי כך, אותו מגיע אותו הנתבע, ורואה את רב יהודה בר יחזקאל, ואומר, לי קראת העבד, אני צאצא מבית חשמונאי. ובזה בעצם הוא הסגיר את עצמו, הרי ידוע שאחרי שמרים בת חשמונאי זרקה את עצמה והתאבדה כדי שאורדוס לא יוכל להביא ממנה צאצאים, היא הכריזה, כל מי שיאמר מבית חשמונאי, קעתינה עבדה הוא, אין יותר צאצאים לבית חשמונאי. כלומר, הסיפור הזה בא ואומר, יש אמת סגולית בהתנהגות של האדם. ואני רוצה מתוך זה קצת להעמיק מהי נקודת ההבחנה בינינו לבין בלעם הרשע, מהי נקודת הבירור הזאת. הגמרא עושה את ברכות אומרת, בכלל התנהגותי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו. אגב, צריך לדעת, יש לפעמים משפטים שאנחנו מצטטים אותם ואפילו לא חושבים מה המקור שלהם, האם הם נכונים. למשל, יש משפט שאנשים הרבה פעמים מצטטים אותו בחינוך, שצריך להקות בברזל כשהוא חם. כלומר, מה ההשלכה החינוכית? אתה רואה את הבן שלך עושה משהו לא נכון, תעיר לו מיד. אתה חושב שההתנהגות הזאת היא נצרכת לענישה, תעניש מיד, תקה בברזל כשהוא חם. המשפט הזה הוא משפט מקסים, אבל הוא נכון לנפחייה, הוא לא נכון לחינוך. בחינוך לא נכון. מה פתאום? יש לפעמים דווקא שההמתנה, הסבלנות, האמירה יותר מאוחר בנחת שלך ושל הילד, היא תוליד הרבה 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 יותר פירות. ובאמת אומרת הגמרא, אין מרצין לו לאדם משעת כעסו. אדם כועס, אל תנסה לרצות אותו, עכשיו תן לו לרגע. אין מנחמים אדם בשעה שמתו מוטל לפניו. יש תהליכים נפשיים. שואת הגמרא, מניין? מאיפה לומדים את זה? מריבונו של עולם, שאמר למשה רבנו בחטא העגל, פניי אליכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן לי עד שיעברו פנים של זעם, ואני אך לך, חכה, שבמרכאות אני ארגע, יעברו פנים של זעם, ואז נדבר. שואת הגמרא, ומי היכה ריתך כמי דקות שבריחו? וכי יש כעס, יש ריתך בפני הקדוש ברוך הוא? עונה הגמרא, כן. דתניה ואל זועם בכל יום. יש נקודת זעם בכל יום. וכמה זעמו? רגע. וכמה זה רגע? אחד מחמשת ריבו ב-8,888 בשעה. כלומר, קח את השעה, תחלק אותה ל-58,888, זה הרגע הזה. זה הרגע הכל כך כל כך קטן הזה שהשם זועם בכל יום. ואין כל בריאה יכולה לכוון לאותה שעה. אף אחד לא יכול לכוון לאותה שעה. חוץ מבלעם הרשע. חוץ מבלעם הרשע, שהוא ידע לכוון לשעה הזאת. שואלת הגמרא, דעת בהמתו לא ידע. את הדעה של הבהמה שלו, בסיפור עם האתון הוא לא הבין. אז דעת עליון הוא יודע? אלא מלמד שהיה יודע לכוון לאותה שעה. כן, וילם הרשע ידע לכוון אותה שעה. וזה מה שהנביא אומר לישראל, עמי זכור נעמה יעץ בלק מלך מואב וגומר, למען דע צדקות השם שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בילם הרשע, שלמלא כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. מה הגמרא מלמדת? הגמרא מלמדת שבאמת יש רגע של כעס בכל יום ויום. יש רגע של זעם. מה הייתה התכונה של בלעם? שבלעם ידע לכוון לשעה הזאת. אבל יש פה נקודה יותר עמוקה. ובעצם הנקודה הזאת מחלקת אותנו כתלמידיו של אברהם אבינו, ובין חלקים גדולים מן העולם שהם תלמידיו של בלעם הרשע. הרבה פעמים אנשים חושבים שנקודת ההבחנה בין אופטימיות לפסימיות היא נקודת הבחנה של התנהגות נפשית. אבל את האמת שנקודת ההבחנה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. נקודת ההבחנה בין אופטימיות לפסימיות היא ראייה אמונית של העולם. כלומר, מה המבט האמוני שלך על העולם? האם המבט האמוני שלך על העולם הוא שהקדוש ברוך הוא עושה טוב בעולם? לעולם יש מגמה של טוב אלוקי. למגמה הזאת יש ייעוד שבסופו של דבר יש תקווה וטוב, והעולם הולך ומתקדם במגמה הזאת, ואין אנרכיה, ואין חשש של איזושהי אפוקליפטה, אלא העולם הולך וצועד, או שההפך. יש לך ראייה שהיא ראייה של הרוע בעולם. שתחושה שיש אנרכיה בעולם, של תחושה שהעולם הולך לאיזשהו חזון אפוקליפטי, שהכל בסופו של דבר יחרב, והכל יארס, ויסרב, והאנושות תכחיד את עצמה, כל מיני חזיונות כאלה. מה המבט שלך לעולם? כאשר האדם מתבונן על העולם בעין רעה, ככה הוא רואה את העולם. הוא רואה בכל דבר רוע. הוא רואה בכל דבר טרגדיה, הוא רואה בכל דבר אנרכיה רוחנית, אנרכיה מעשית, אין מגמה של טוב לעולם, אין ייעוד אלוקי. זה עין רעה של בלעם. יש עין אחרת, שהיא יונקת מאמונה שיש בורא לעולם. מאמונה שנכון, יש רגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו. יש גם מידת הדין לפעמים על העולם. יש לפעמים פורנויות בעולם. יש לפעמים דין ששולט בעולם. אבל העולם כמגמתו הוא עולם של טוב. העולם כיהודו האלוקי הוא עולם שהולך לטוב, שהולך לברכה. אז האדם מתמלא בראייה אחרת של העולם. להיות תלמיד של אברהם אבינו, זה אומר שהמבט שלך על העולם, הוא שהעולם בנוי על חסד עולם, חסד ייבנה. אתה מאמין בטוב, אתה רואה דרך זה את העולם. אני רוצה רגע להעמיק בזה. יש גמרא מופלאה במסכת ברכות, שמלמד אותנו שראיית עולם היא לא דבר אובייקטיבי כמו שנדמה לנו. אלא דבר סובייקטיבי. לפעמים אנשים חושבים, רגע, איך שאני רואה את העולם, ככה העולם. לא, 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 לא. אתה רואה את העולם על פי נקודת העומק הפנימית שלך. באיזשהו מבט, באים חז"ל, יודעים אותך, דע לך, אין ראייה אובייקטיבית על העולם, לא קיים. אתה תמיד תראה את העולם על פי מה שטמון בתוכך. אגב, גם מבחינה מעשית, איך אנחנו רואים? אנחנו לא רואים דרך העיניים, לא להתבלבל. אנחנו רואים דרך המוח. כלומר, העיניים קולטות את המציאות, ומשדרות אותה למוח. המוח חוזר ומקרין את התמונה לפנינו. אפילו בצורה שהעיניים קולטות אותה הפוכה, המוח הופך אותה ומקרין לנו. כלומר, אנחנו בעצם רואים על פי המוח. ואז אם המוח שלי מלא בתחושה רעה, בעין רעה, אני רואה רע. אבל אם המוח שלי, הלב שלי, המידות שלי בנויות בעולם של טוב, אני רואה טוב. והגמרא מביאה דוגמה. אומרת הגמרא, דע לך, כל אירוע שאדם עושה, יש שני סוגי אורחים שמגיעים אליו. יש אורח טוב, ויש אורח רע. אורח טוב, מה הוא אומר? אורח טוב מגיע לאירוע, מגיע לאולם, מגיע לבר מצווה, לחתונה, הוא מסתכל, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית? כמה בשר הביא לפניי? כמה יין הביא לפניי? כמה גלוסקאות הביא לפניי? איזה אירוע, איזה אוכל, איזה בשר, איזה יין. וכל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי. אבל אורח רע מתבונן על המציאות, ומה הוא אומר? מה תורך טרח בעל הבית? איזה תורך טרח בעל הבית? פת אחת אכלתי? חתיכה אחת אכלתי? כוס אחת שתיתי? כמה תורך טרח בעל הבית? וכל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשביל עצמו. אומר הרב קוק, מה היסוד שיש בגמרא הזאת? אומר הרב קוק, בין היה, על אותה גמרא, דע לך. ההבדל בין האורח הטוב לאורח הרע, זה לא הבדלים אובייקטיביים במציאות. כי אם הדבר תלוי בתכונת הנפש הטובה עם רעה. בואו ננסה לבאר את הדבר. אדם מגיע לאירוע. זה יכול להיות האירוע הכי מדהים. אולם הכי יוקרתי בארץ. השף הכי מוכר בעולם. והוא מתבונן על האירוע הזה. האם אפשר על אירוע כזה לומר שהוא לא אירוח מדהים? זה האולם הכי יפה בארץ. זה האוכל הכי מעודן שיש. איך אפשר לא להגיד על זה כמה אוכל נפלא וכמה תורך תרח בעל הבית? אבל מסביר הרב, האדם בעצם לוקח את המציאות, וכמו שאמרנו, הוא מעביר אותה דרך המסנן של עצמו. של מה יש בו? של איזה מידות, איזה ראיית עולם. ובאיזשהו מקום, הוא שואל איזושהי שאלה בתת מודע, שהיא תקרין על איך אני מתבונן על האירוע. הוא שואל, רגע, אם אני הייתי עושה את האירוע, איך הייתי עושה אותו? אם הייתי עושה אני אירוע כזה, מה הייתה הסיבה שהייתי עושה אירוע כזה? עכשיו הוא בנפשו מלא עין רעה, מלא צרות, מלא מידות מקולקלות. אז הוא רואה את האירוע הזה ואומר, אני הייתי עושה אירוע כזה מפואר וגדול, כשבעצם כל המטרה שלי זה להרשים את האחרים, זה שופוני. אני הייתי עושה אירוע כזה כשבעצם יש איזה קומבינה, אני בעצם מלבין כספים דרך האירוע. אני הייתי עושה אירוע כזה כאשר בעצם השגתי את זה בהנחה, בעצם אח שלי הוא בא לאולם. ואז המסקנה, פת אחת אכלתי, יין אחד שתיתי, כמה תורך תרח בעל הבית? כל מה שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשביל עצמו. כל הגודל הזה פתאום מקבל צבע רע. כל הגודל הפאר הזה פתאום מקבל צבע תחושה של אגואיסטיות. אבל בואו ניקח תמונה הפוכה. האדם מגיע לאירוע באולם הכי עלוב שיש. עם האוכל הכי גרוע שיש. ואדם עכשיו עושה אותו דבר, עושה העתקה פנימה בתת מודע, ושואל שאלה, מתי אני הייתי עושה אירוע כזה? והוא אדם מלא טוב. אומר לעצמו, אני הייתי עושה אירוע כזה כאשר באמת אין לי יכולת כלכלית. ממש. אני לא יכול להוציא שקל. אבל למרות זאת, כל כך חשוב לי לכבד את החברים שלי, לכבד את המשפחה שלי, אז אני הופך עולמות ועושה אירוע כזה. ואז פתאום המנגינה שיוצאת מתוך האולם העלוב הזה והאוכל הגרוע הזה, זה כמה בשר אכלתי, כמה יין שתיתי, כמה תורך תרח בעל הבית. וכל מה שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשבילי. אומר הרב קוק, היסוד הזה נכון לא רק לגבי אולם אירועים. היסוד הזה נכון גם לאיך אנחנו מתבוננים על הנהגת השם בעולם. מי שנפשו טובה, שהוא מלא באמון בבעל הבית, הוא מלא באמון בטוב האלוקי. הוא רואה את הטוב האלוקי בכל מקום. הוא רואה את הטוב האלוקי בכל מקום. לעומת זאת, אדם שהוא מלא ברע, שהוא מלא במידות מקולקלות, בכל דבר הוא רואה חוסר הנהגה אלוקית. הוא רואה מציאות עבודה. הוא רואה חזיונות אפוקליפטיים. זה הנפש שלו. אנחנו צריכים להבין שההבדל בינינו לבין תלמידי בילם, זה אמונה בהנהגה האלוקית. זה לא אומר שלפעמים אין לנו שאלה. זה לא אומר שלפעמים אנחנו עומדים בכאב. נכון, יש רגעים שבהם יש זעם בעולם. אבל אנחנו לא סתומי עיניים. אנחנו רואים את התמונה הכללית. רואים את הטוב האלוקי שהולך ומופיע. אז גם ברגעים קשים, גם ברגעים מורכבים, העננה שמרחפת מעלינו היא עננה של הנהגה אלוקית. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, זה לא כי הרעה הפכה להיות טוב. לא, יש רעה בעולם. אבל המגמה האלוקית שייכת. ולכן אני מברך את אותה ברכה. אני מברך על זה ועל זה. אני לא מברך את אותה ברכה מילולית. על זה אני מברך דיין האמת ועל זה שחיינו, כי חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל לברך עליה שחיינו, אני עדיין לא רואה אותה. אם הייתי רואה מאחורי הפרגוד, כמו אותם הילדים בקריאת ים סוף, שכל ילד היה מראה באצבעו ואומר, זה לי וענווהו, אז הייתי יכול לברך את אותה ברכה. אבל אני מברך מתוך ידיעה שיש מגמה אלוקית ברורה. שיש טוב אלוקי שהולך ומופיע במציאות. היא לא תמיד נהירה לי. היא לא תמיד ברורה לי. כמו שאמרנו, לפעמים היא עוברת דרך זעם, אבל אני לא רואה את העולם דרך הנקודה הזאת. לעומת בלעם הרשע, שידע לכוון לנקודה הזאת, ואולי בעצם, כי לשם הוא כיוון תמיד. וכמו שהמשפט העממי אומר, גם שעון מקולקל, יש שעה אחת ביום שהוא צודק. מי שתקוע על נקודת הזעם, יהיו רגעים שבאמת נקודת הזעם תהיה שם. אבל אם זה כל מה שהוא רואה, אז הוא יראה תמיד רק רע. זה המבט של בלעם. להיות תלמיד של אברהם אבינו, זה לדעת להיות מלא בראיית טוב. גם כאשר המציאות היא לא פשוטה לנו. גם כאשר המציאות היא לא נהירה לנו. וזה ה-DNA של עם ישראל. עם ישראל הם רחמנים בני רחמנים. הם גומלי חסדים בני גומלי חסדים. הם ביישנים בני ביישנים. זה הטבעיות הפנימית הרוחנית של אור השם שפועם בהם. ולכן אם ראית אדם שהוא כל כולו ההפך מזה, זה לא רק תכונת אופי שלו. זה לא רק איזשהו קלקול הנגתי. זה משהו ב-DNA שלו שמעיד, אתה לא חלק מעם ישראל. אתה לא חלק מהסגוליות האלוקית הזאת שמופיעה במציאות. ואני חושב שבימים המופלאים שאנחנו עוברים, ימי גאולה, שיש בהם גם צדדים מורכבים וקשים וכואבים, אנחנו צריכים לרומם את המבט שלנו, של עין טובה על המציאות, של להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. ואז אנחנו רואים את עבודת השם, את אור השם, כמו שאומר הרב, והאדם כזה ממילא ישמח בחייו, ויהיה עובד השם באמת, וליבו טוב על הבריות. כי הכל ילך ויקבל את המבט של השלמות האלוקית, שהיא מלאה בטוב, מלאה במגמה אלוקית, גם כאשר לפעמים יש נקודות של חושך. ושנזכה בעזרת השם ללמוד איך להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, ולא חלילה להידבק בתכונת עין הרע של בלעם, לדעת גם בעולם החדשות, איזה חדשות להדעד ואיזה לא, לדעת מה לשמוע, מה לא לשמוע, לדעת להיות מבשרי טוב, ולא לרוץ להיות תמיד מבשרי רע, זאת המגמה שלנו, זה הרוח של עם ישראל. ברכת השם תהיה עליכם, שבת שלום.